מה קורה נבות?
בסדר, מדברים על הנושא האהוב עליי, בנקאות.
בנקאות ופינטק.
יש.
אבל לפני שנתחיל, אפרופו בנקאות, אנחנו נספר על קרן, שבנקאות זה אחד התחומים שבה היא משקיעה, נותנת החסות שלנו, קרן ההון סיכון גרופ 11 של דובי פרנסיס, לשעבר SGVC, קרן אמריקנית שמחפשת את היזמות והיזמים המבטיחים בעולם הפינטק, שזה בנקאות, ביטוח, תשלומים, ארנקים, כל הדברים האלה. אז אם אתם יזמת או יזם עם רעיון פורץ דרך עם טכנולוגיה מלאיבה ומשבשת לשוק השירותים הפיננסיים, שהוא שוק, תכף נדבר על כמה גדול השוק הזה עם חיים פינטו, אז בגרופ 11 לשעבר SGVC מאוד מאוד יספחו לדבר איתכם. הנה מתחילים.
מה קורה, חיים?
סבבה, מה איתכם?
אתה יודע, שאמרו לי שמגיע חיים פינטו, CTO של בנק פועלים, ציפיתי למישהו אחר, אני אשר איתך.
בטח.
בגיל 60 כזה, פלוס מינוס?
אני לא רחוק, סתם, לא, כן, אני קצת רחוק משם, אבל...
בטח לא ציפית למישהו עם קול רדיופוני, כמו שיש לחיים.
כן, וכזה מגניב, עם זקן של תל אביבי,
וחולצה של פינק פלויד,
כן.
פינק פלויד זה חלק בלתי נפרד מחדשנות, אני מבקש.
אז איך הגעת לבנק פועלים, ומה ה-CTO, ומה אתה עושה שם?
אוקיי. אז אני כבר 3 שנים בבנק הפועלים. הצטרפתי ב-2016. האמת, אני עולה חדש ישן.
תושב חוזר.
בדיוק. תושב חוזר ותיק. ב-2016 חזרנו לישראל, אנוכי והמשפחה, אחרי היעדרות של 13 שנים.
וואלה.
כן, בילינו באזור ניו יורק.
מה עשית שם, עגלות וכאלה?
לא בדיוק, לא בדיוק. מסלול, אתה יודע, מסלול הייטקיסט הרגיל, שמתחיל לעבוד פה באיזשהו סטארט-אפ שנקנה לידי חברה גדולה, ובסוף עובד כאן ב-R&D. נכנסתי לעולם המחירות וה-System Engineering, ובאיזושהי נקודה, אחרי שכבר התפתחנו, גדלנו ולמדנו פה בארץ, קיבלתי הצעה לעבור לניו יורק.
איזה חברה?
הוויה.
אוקיי.
התחלנו בלנט, לוסנט קנתה את לנט, לנט עשתה ספינוף להוויה.
אז אתה עושה מרכזיות.
ואז, אתה רואה, זה נורא, נורא, נורא מופשט. לנט עשתה, למעשה, לנט בנתה את החומרה שהריצה את האינטרנט. אם אתה חושב בשנות ה-90, אית'רנט היה מאוד גדול, הייתה את ההבטחה של ATM, שהיא הפרוטוקול השולט, ATM to the desktop, כי הוא פרוטוקול הרבה יותר יעיל להעברת נתונים.
מה שנות ה-90? שנות ה-90 היית בתיכון.
לא, לא, שנות ה-90 אני כבר הייתי בלנט.
באמת? כן. כמה אתה, סליחה על השאלה?
48.
אז היית קצת אחרי תיכון.
איי, אתה מחמיא לי, נהדר. תמשיך, זה בסדר, בכיוון הנכון.
זה חשבון, אני לא כזה...
למה? סוף שנות ה-90 אני כבר הייתי אחרי 5 שנות שירות.
אוקיי.
סיימתי את הצבא ב-2000...
איפה היית בצבא?
ב-94, סליחה.
איפה היית בצבא?
חיל הים.
חיל הים.
חיל הים, כיאה וכראוי לכל חיפה יגאה. אתה בסוף מגיע לחיל הים.
דרך אגב, גילוי נאות, משפחה של חיים, בעצם משפחה של טלי, אשתו של חיים, והמשפחה שלנו קשורות ומתערבבות אחת עם השנייה הרבה מאוד שנים, אותה שכונה. חן ליברמן, האחות הקטנה של טלי, עבדה איתי בערוץ 10, טלי הייתה בגלי צהל, גם חן הייתה בגלי צהל, גם אני הייתי בגלי צהל. בקיצור, סיסו ושמחו.
זה אחד הדברים הנפלאים בישראל, דרך אגב, אפרופו החזרה לארץ. בדרך כלל אומרים בעולם שכל אחד מחובר לשני על ידי 6 רמות...
כן, 6 degrees of separation.
בדיוק. בישראל, פעם היו אומרים 1.5 degrees of separation, עכשיו אומרים 0. זהו זה. אתה תמיד יודע, אתה מכיר מישהו שמכיר מישהו.
עזוב, וגם יונה, גם ככה חושבים שיונה יאב מממן לנו את התוכנית, כמה אנשים מחיפה אנחנו
לא יונה יאב, אחי.
נכון, אני, עזוב.
גורל מממן לנו את התוכנית. כן, בסדר. אז בקיצור, לנט נרכשה על ידי לוסנט, לוסנט עשתה ספינוף להוויה, הוויה נתנו הצעה לעבור לחוף המזרחי של ארצות הברית, לניו יורק. אתה לא אומר לו להצעה כזו, אז חשבנו, טלי ואני, כאילו, בואו נעבור לשנה-שנתיים כמו כל יזם ואיש הייטק ישראלי, נחווה קצת מהתפוח הגדול, נחזור טעונים באנרגיות וברעיונות מהעולם הגדול ומניו יורק, ונמשיך את חיינו ונבנה את עתידנו במדינת ישראל. החלום האמריקאי מדבק, זאת אומרת, הוא פשוט קורא לך, ובלי ששמנו לב, כבר התחילו להיוולד ילדים, והמשפחה התחילה להתבסס ולגדול, ואין רגע דל בניו יורק, אתה לא משתעמם לרגע, והזמן טס, אומרים, time flies when you're having fun. ומהוויה פתאום מצאתי את עצמי עובר לסיסקו, ביליתי כמה שנים בסיסקו, גם כן בתפקידי ניהול הנדסה וניהול צוותים טכניים.
נשארת אבל קרוב לנטוורק.
בסיסקו כבר אתה עובר לסקיוריטי, אתה עובר לדאטה סנטר, אתה עובר לוירטואליזיישן, למעשה שלושה פילרים עיקריים, דאטה סנטר הוא אחד, בורדרלס נטוורקס, שזה כל הנושא של קישוריות, רשתות, LAN, WAN, ווירלס וכולי, וסקיוריטי כמובן, מן הסתם. וכשאתה כל העושר הטכנולוגי הזה נפרס מול ה-Fortune 500, כל החברות שממוקמות באזור ניו יורק, אתה מקבל מעין סחרחורת טכנולוגית כזו, כי אתה נחשף לכל סוג טכנולוגיה אפשרי. כמעט כל אחד מהלקוחות ברשימה הזו, של 500 החברות הגדולות בעולם, הם לקוחות של או סיסקו או הוויה, או גם וגם. וכשאתה מנהל שם דיונים על לאן אתם לוקחים את הביזנס, כדי שנדע להתאים את הטכנולוגיה עבורכם, נפתח לך עושר מטורף. לאורך כל השנים האלה, דרך אגב, אפרופו פינטק, גם עבדתי עם וול סטריט, זאת אומרת, כל הבנקים הגדולים והמוסדות הפיננסיים, ומהצד השני, מוסדות ממשלתיים ומוסדות מדינה.
ואז אחד אתה חוזר לארץ, מה, באמצע הבלגן?
ואז מסיסקו קיבלתי הצעה להצטרף לצוות הטכנולוגי של מורגן סטנלי, ושם בזמנו הקימו את הפונקציה שנקראת האופיס של ה-CTO. זאת אומרת, הם מינו CTO, לא אני, ואני הצטרפתי ממש בצוות הצוות הבונה של הפונקציה הזו, וקיבלתי נתח שהוא רבע מהארכיטקטורה הארגונית. זאת אומרת, לי היה מה שאנחנו הגדרנו דאז, Client Technologies. זה אומר, כל מה שקשור ל-Human Machine Interface. אז אם אתה בן אדם ואתה נוגע בטכנולוגיה, זה נפל בתוך האחריות הארכיטקטונית שלי.
מה זאת אומרת? כספומטים ואפליקציות?
לא, אפליקציות, מובייל, מיגרציה מבלאקברי לאנדרואיד ול-iOS. זה אומר כל הפרודקטיביטי טולס, זה אומר של איך אנשים מתקשרים עם אנשים, ואיך אנשים מדברים עם אנשים, ואיך אתה מפתח אפליקציות מובייל, ואיך אתה מכניס לשם את כל הסטנדרטים, גם של הנראות, ה-UI והפיתוח, וגם של הסקיוריטי והקונטיינריזיישן וכל הדברים האלה. מרתק לחלוטין, מטורף. מורגן סטנלי זו חברה, זה בנק עצום בגודלו. הבדיחה בוול סטריט זה שמורגן סטנלי זו חברת טכנולוגיה שיש לה בנק, כאילו, זה...
וואלה.
הדיון הנצחי בין פינטק לטק פין, שם כבר אנחנו בעולמות הטק פין, עם מעל 20 אלף אנשים שעובדים שם ב-IT ובפיתוח, כן, כן, כן. מעצמה טכנולוגית, אני למדתי שם כל כך הרבה. אחד מהבנקים המובילים טכנולוגית בעולם, חד וחלק, מתוך התנסות.
20 אלף איש, סתם בשביל להבין, למייקרוסופט, שזה חברת IT אחד מהגדולות בעולם, יש 100 אלף עובדים, אז מורגן סטנלי יש...
ולא כולם כאילו ממש טכנולוגיים.
בדיוק.
אם תחשוב שמורגן סטנלי עושה high frequency trading ומריצה אחוז לא קטן של המרקט מייקינג בעולם, אז אתה מבין למה הדגש שם על פיתוח תוכנה וטכנולוגיה. אני עדיין מסתכל עליהם בהערכה רבה, אני חושב שמוחות מאוד מבריקים עובדים שם. הייתה מיגרציה במורגן סטנלי של אנשים מפייסבוק וגוגל, אשר באו להצטרף לצוות IT במורגן, בגלל שהאתגר הטכנולוגי ולהיות ממש ממש בקדמה ולעבוד עם אנשים סופר חכמים. אז אני כמובן ניצלתי כל שנייה שאני הייתי שם ולמדתי בקצב מטורף. ונהניתי מכל, לא דקה, אלא מכל שנייה.
כמה שנים היית שם?
4.5-5.
ואז מה?
ואז באנו לביקור מולדת בישראל ב-2006, וקיבלתי טלפון מבנק הפועלים עם הצעה להצטרף לחטיבת החדשנות.
2016.
קיבלתי הצעה להצטרף לצוות שמקים את חטיבת החדשנות, הסבירו לי בדיוק איך רוצים לקחת את הבנק הזה קדימה ולהאיץ את התהליכים החדשניים בתוך בנק הפועלים. מקצועית, קנו אותי. זאת אומרת, אתה לוקח בנק ואתה רואה את הצוות, החל מיושב ראש הדירקטוריון, דרך מנכ״ל הבנק, שאומרים לך, חביבי, אנחנו עכשיו רוצים לבנות מנוע סילון, יש לנו דלק סילוני ואנחנו רוצים לטוס קדימה. אתגר מדהים לכל טכנולוג, לכל איש חדשנות, לכל יזם, אוקיי? כי חדשנות זו מילה מאוד כללית. לכל מי שאוהב ליזום ולבנות דברים טכנולוגיים, אתה ישר קונה, כאילו, ומתלהב מהרעיון. אבל מה לעשות? מי מקבל החלטות אצלנו במשפחה?
בטוח לא אתה.
ברור שלא אני.
אנשים ממשפחת ליברמן.
אז אחרי התייעצות קצרה עם אשתי, אמרנו, אם אנחנו אי פעם רוצים לחזור לישראל, אחרי שעות של כמעט 13 שנים בארצות הברית, זו הזדמנות נהדרת, וזרמנו.
אז מקצועית קנו אותך, כלכלית, אני מתאר לעצמי שבנק הפועלים לא משלם כמו מורגן סטנלי.
תשמע, ישראל זה לא ניו יורק, אז... אבל אף אחד לא מתלונן, זה בסדר גמור.
מה רבת השלום של בנק פועלים? נראה לי על הכיפק שם. בעניין יפה והכל, מה?
כן, יש זה, יש עגלתה עדיין עוברת שם בזה, זה בנק בסופו של דבר.
תראה, לבנק יש הרבה מאוד דברים מדהימים ונפלאים שמביאים את ההיסטוריה הישנה שלו. אני חושב שיש שם אלמנטים שמזכירים לך שאנחנו פועלים במדינת ישראל מהצד הטוב. כשחזרתי לארץ, נורא התלהבתי מדברים טריוויאליים. האווירה שאנשים קוראים לה חוצפנית, אבל אני רואה אותה כאווירה חמה, יזמות ורעיונאות, ואנשים שמרגישים שהם יכולים להגיד לך את הרעיונות שלהם, זה דבר נפלא שהם מרגישים קרובים אליך ויכולים לדבר בצורה פתוחה. אז גם בבנק הפועלים, דרך אגב, פתאום עשיתי איזושהי פאוזה קטנה והבנתי שזו החברה הישראלית הראשונה שאני עובד עבורה.
כל, נכון.
כל תלושי המשכורת שלי הגיעו מחברות אמריקאיות עד עכשיו, ואני כבר לא ילד. אז זה גם כן נורא הלהיב אותי, שאני פתאום כל הדברים שאני חלק מהיצירה שלהם, ואני חלק מהחדשנות הזו, לא רק הולכים לקהל הישראלי, לא רק מכוונים לשוק הישראלי, אלא גם מונגשים על ידי חברה ישראלית, ו... אני לא רוצה להגיע כאילו להיות יותר מדי לוקל פטריוטיזם פה, אבל היה בזה אלמנט גם כן מאוד מרגש בהצטרפות לצוות הזה, ופגשתי שם אנשים מהשורה הראשונה.
אז רגע, אז מה? כן, מה אתם עושים?
נו, מה אנחנו עושים?
טפלים בכספומט שהוא נתקע, מוציאים אותו.
הולכים עם, 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 כן, עם ברגים ומנסים לחלץ דברים שתוקעים בכספומטים. לא, אם אתה שואל אותי באופן כללי מה אני עושה כל יום, אני יכול להגיד לך שאני בא ואני נהנה. כיף לי להגיע לעבודה, יצרנו שם סביבה והתחברנו לתוך הבנק מתוך הבנה כללית שחברים אנחנו רצים קדימה. ולמעשה בתוך חטיבת החדשנות אנחנו מנסים להאיץ תהליכים של דיגיטציה מצד אחד, כמובן הנגשה של מוצרים ושירותים פיננסיים באמצעות טכנולוגיה על הפלטפורמות השונות ללקוחות. ומהצד השני אנחנו גם מסתכלים כל הזמן החוצה ומסתכלים על הטכנולוגיות המשבשות שקורות בעולם, על חדשנות גלובלית שמגיעה מבנקים זרים ומה קורה במדינות אחרות, ומנסים לחשוב איך זה פוגש אותנו ואיך זה מביא אותנו לקהל הישראלי. לוקחים בחשבון כמובן את הכל, תקציב, נתח שוק, רגולציה מקומית, אבל הכוונה היא להאיץ תהליכים, לאמץ מתודות כמו אג'ייל, כדי לאפשר פיתוח מקבילי של פונקציות, כדי לתת MVP ללקוחות ולצאת עם מוצר לשוק. ויש כאן עוד איזשהו איזון מסוים, איזשהו איקוויליבריום שאתה לא רוצה לפגוע בו, כי מצד אחד אנחנו נורא רוצים לתת שירותים דיגיטליים ללקוחות שלנו, מצד שני אנחנו נורא קשובים גם ללקוחות שאומרים, חברים, איחרנו את המועד, אנחנו מאוד לא רוצים לעלות אל תוך הגל הדיגיטלי, ואנחנו אוהבים את הסניפים שלנו, ויש את הבנקאי שאנחנו מכירים כבר 25 שנה.
כן, זה בילוי לאנשים בפלח אוכלוסייה מסוים, זה בילוי, או קופת חולים, או...
אני רואה בזה, תראה, בילוי או נוחות, אני רוצה לפגוש את הלקוח שלי איפה שהוא רוצה לפגוש אותי. זאת אומרת, אם מרגיש לך בנוח... לבוא ולבצע פעולה פיננסית בסניף הבנק, אז אהלן, אהלן, תבוא, תפגוש אותנו, הבנקאים שאתה רגיל אליהם נמצאים
שם. אבל הסניפים נסגרים.
היה צמצום, אני לא חושב שהסניפים נסגרים בקצב שבו הציבור חושב שהם נסגרים.
לא יודע, לי הסניף ליד הבית בגן העיר, עכשיו יש שם חנות של פוטלוקר.
פוטלוקר זה מגניב.
נכון.
כמובן.
אין לי שום דבר נגד פוטלוקר.
מה האתגר הכי גדול שיש לך היום?
אני חושב שהאתגר הוא לתעדף מה אנחנו רוצים לעשות. הפייפליין שלנו מטורף, הוא דחוס בכל כך הרבה יכולות, פיצ'רים, כלים חדשים שאנחנו רוצים להביא, אבל אתה עובד במסגרת זמן, אתה עובד מחובר גם כן לתקציבים, אתה גם מחובר לכוח האדם, יש גם לתחזק את הדבר הזה, יש לנו חטיבת טכנולוגיה מפוארת, חטיבת הטכנולוגיה של בנק הפועלים בהגדרה, היא בית התוכנה הגדול ביותר בישראל, זה מעל לאלף אנשים שכל היום יושבים על המערך הטכנולוגי הזה, עוזר לכלכלת ישראל לעבוד. סך הכל אחוז לא קטן של הטרנזקציות הבנקאיות בארץ עוברות דרכנו. וזו לא משימה פשוטה. זאת אומרת, אני לא מתחזק איזשהו אתר אינטרנט ששומר את התמונות שלך וכמה לייקים, ואם אני לא אהיה שירות, אז אתה יודע, אני אכנס עוד כמה דקות. פה מדובר לא רק על שירותים פנימיים בתוך המדינה, גם אתה יודע, הבנק עובד כלפי חוץ עם שותפים בינלאומיים, יש כאן אחריות מוניטרית, יש כאן עניין של ביזנס, יש כאן חברות שתלויות בהעברת הכספים, במתן אשראי. אתה הלב הפועם של הכלכלה וערוצי הרווח בארץ.
אז מה אתם עושים חדש, מעניין?
אז אני אתן לך דוגמה גם, כן, אמרנו, להתחיל לעבוד באג'ייל, שגם אנחנו עושים.
כן, אבל אג'ייל זה, המשתמש לא רואה את זה.
כמובן. המשתמש כן רואה את זה בקצב שבה הוא רואה את המוצר. קח את ביט כדוגמה, ביט היא דוגמה קלאסית.
ביט
זה אפליקציה להעברת
כסף.
זה בעצם הדרך שבה הבנקים שנאלצו להיפרד מכרטיסי אשראי, נשארים בתחום הזה ואולי כאילו עוקפים את הרגולציה.
מאחורי ביט יושב עדיין כרטיס אשראי. זאת אומרת, היום כשאתה מעביר כסף, הרי אני מחייב את כרטיס האשראי שלך ומעביר לחשבון הבנק שלך, כאילו של המקבל. ביט היא דוגמה קלאסית לשינוי דפוסי התנהגות. המעבר לעולם ללא מזומנים, למשל. אבל זה נהדר ברמה הזו. מה שביט עושה הוא מכניס רמת נוחות בלבל אחר, במימד אחר לחלוטין למשתמש. נוח יותר עכשיו לשלם חשבון כשאתה יוצא בקבוצה ולחלק את הכסף. נוח יותר לקנות מתנה. נוח יותר להעביר כסף מחבר לחבר. זה לחיצת כפתור, זה מאוד שקוף למשתמש. החוויה, אם תחשוב, זה מוצר פיננסי, אבל כשאתה נכנס אליו, אתה לא עושה לוגין כמו לאפליקציה הבנקאית שלך. אתה לא מכניס שמשתמש, סיסמה, קוד אימות, מגיע ב-SMS וכו'. זה 1, 2, 3, זה אימות בשנייה, אתה מזדהה עם מספר טלפון, אחרי שהגדרת את ביט, בשתי לחיצות כפתור, יותר נכון, 3 לחיצות, זה הגדרה של כמה, למה ולמי. כאילו, למי, כמה ולמה.
יש שם סיפור ביט מול פפרפיי, נכון? מי יצא קודם, מי פה, מי שם?
אני חושב שבסוף הציבור מצביע ברגליים.
מה הציבור
אומרת,
מצביע?
גם תסתכל בעיתונות, אני לא... אני אצטט מה שהעיתונות כותבת כן. עלינו, שאנחנו כמובן האפליקציה המובילה
עם בישראל. עם כמה משתמשים?
נצטט את העיתונים
לפי מקורות זרים.
מעל ל2 מיליון הורדות, ולא נחשוף יותר נתונים, כי אני חושב שהציבור מצביע ברגליים. בסוף, כשנוח לך לקבל, ואנחנו משקיעים המון בזה דרך אגב, כדי להוציא מוצר שכזה, א', הוא התחיל ב-MVP, שבעולם הבנקאות זה לא כל כך נפוץ להוציא מוצר MVP, כן, minimum viable product.
כן, צריך מוצר שיעבוד.
נכון, אבל אם אתה מחכה לתפור אותו מכל הכיוונים ב-360, אתה תבלה בערך 3 חודשים, כאילו, 3 שנים יותר נכון, בפיתוח של מוצר, ועד שהוא יגיע לשוק, יכול להיות שאתה תפספס את קהל היעד שלך. זו הייתה החלטה מאוד אמיצה ונכונה לטעמי, לצאת עם MVP. ביט שיצא, לעומת ביט שהיום, זה מוצר שונה לחלוטין. אנחנו הרחבנו אותו ושיפרנו אותו, אבל מאחוריו עומדת תפיסה של חוויית משתמש. זאת אומרת, ואת זה אומר לך הטכנולוג, כן? בניגוד ל-היי, בוא נתראה איזה יכולות מגניבות יש לי, יש לי שרתים כאלה, ו-virtualization כזה, ו-data center כזה, ויכולות חיבור כאלה, ו-processing power כזה, ואני יכול לעשות עם זה כל כך הרבה דברים, זה הגיע ההפך. יש לנו design studio בתוך חטיבת החדשנות, שזה צוות של אנשי UI ו-UX, פנימיים שלנו, שהם הפסיכולוגים, לוחסן פסיכיאטרים של השימוש בדיגיטל. הם מנסים להיכנס לתוך הראש של המשתמש ולבוא ולהגיד לנו, למשל, התובנה של הסטודיו לגבי ביט הייתה, לא תוכלו לסבך את הפעולה. אם תצטרכו סיסמה לאימות או OTP, כאילו לקבל את הטקסט מסאג' או להכניס תעודת זהות כל פעם שאתה עושה לוגין, המוצר לא יעבוד. זה חייב לעבוד בשלוש פעימות. למי? כמה ולמה.
אבל שום, יש דוגמאות בארצות הברית, אני לא זוכר כמו האפליקציה.
ונמו.
ונמו.
זה כמו...
גם? ונמו.
בגדול החבר'ה שלך לא מה שאתם עשו זה קופי פייסט לוונמו?
לא, זה לא בדיוק קופי פייסט לוונמו, לקחו את זה לזווית הישראלית.
מה, כתבו את זה? כאילו מה?
המשתמש הישראלי, תראה, גם הרגולציה האמריקאית שונה מהרגולציה הישראלית. בוא נתחיל בזה. גם האופי האמריקאי שונה מהאופי הישראלי. עבדך הנאמן בילה שם כמה שנים טובות.
אז מה ההבדל בין האופי?
ההבדל המהותי פה שאתה מקבל UI נקי, האפליקציה מכוונת בדיוק לחוויית המשתמש, היא באופן אדוק, כמעט קונסיסטנטי ועקבי ומהותי, נשארת על 3 העקרונות האלה, למי, כמה ולמה, כדי שאתה תוכל להכניס את הסכום, להעביר אותו בלי יותר מדי פס, בלי יותר מדי בלגן. אז היום, דרך אגב, ואני עובד עם חברים שלי בארצות הברית, יש לי שם עדיין את הבית שלנו, ומדי פעם אני צריך להעביר כספים, אז זה מתחיל. איך להעביר לך? מה זאת אומרת איך להעביר? קוויק פיי דרך הבנק, זל דרך האפליקציה לניהול כספים דרך חשבונות, העברת כספים דרך חשבונות, ונמו, שזה מקביל למה שביט עושה, פייפל, שאתה עדיין יכול להעביר מאחד לאחד, אתה רוצה העברה בנקאית רגילה, אתה רוצה שנעשה לך סוויפט לבנק בישראל, זאת אומרת, עושר האופציות והמורכבות, מונע את הקלות של השימוש.
אבל אוקיי, אז ביט זה הצלחה גדולה, למה זה אוף ברנד של בנק הפועלים?
זה לא בדיוק אוף ברנד, אבל השם ביט, שביט הוא שם המוצר, כמו אפליקציה לניהול חשבון, כמו אפליקציית שוק הון, ביט פונה לכל לקוחות הבנקים. אנחנו היינו הבנק הראשון שיצא ואמר, כדי שביט יצליח, הראייה הבנקאית, תחשוב על זה רגע אחד, צריכה לפנות לכל לקוחות הבנקים. אז שאלתם אותי בהתחלה, כאילו, מה אתם עושים ביום יום? אז הנתח הזה של הסתכלות על העולם הבנקאי הישראלי, העולם הפיננסי, על הלקוח הישראלי, ולהבין שלקוח בנק הפועלים עובד לא רק עם לקוח בנק הפועלים, הוא גם עובד עם לקוחות בנקים אחרים, ולכן אנחנו צריכים לאפשר לכל תושבי ישראל, למעשה להיכנס לאקוסיסטם הזה.
הם גם רוצים יותר יוזרים, לא רק אנשים שיש להם חשבון בבנק הפועלים.
אין לי בעיה, שאלתי רק אם יש בעיה עם הברנד.
תחשוב, לא.
אם הברנד של בנק הפועלים בעייתי?
חלילה.
זו השאלה.
כתוב לך שם שזה בנק הפועלים בקטן.
בקטן מאוד.
לא משנה, אבל הביט מקדימה כדי שלקוחות בנקים אחרים לא יניחו, אתה יודע, אוי, זה בנק הפועלים, אני לקוח בנק אחר, אני לא יכול להוריד. זה פתוח לכולם, אתה חייב, זה אגב התובנות מחוויית המשתמש.
אז ביט זה דוגמה לחדשנות בתוך הארגון, אתם עובדים גם עם סטארט-אפים ישראלים, כאילו, כי יש בנקים מחול עובדים פה לא מעט.
אז זו גם כן תובנה ייחודית ונפלאה שאפשרה לנו לעשות הרבה מאוד דברים. תחת היחידה שלי, תחת ארגון ה-CTO, יש את יחידת הפינטק. יחידת הפינטק זו יחידה שאחראית לשמור על הקשר עם העולם הסטארט-אפ והיזמות הישראלית. אנחנו בסדר גודל כל שנה נפגשים עם פלוס מינוס, אל תפסו אותי במילה, 400, אולי 400 פלוס חברות סטארט-אפ. הדגש הוא ישראלי. אנחנו קודם כל רוצים לראות שיש לנו חדשנות מהירה ומקומית כאן. במסגרת העבודה הזאת, יחידת הפינטק גם כן בנתה את הקשרים שלה עם האקוסיסטם הכללי, עם משקיעים, עם אנג'לים, עם קרנות הון סיכון, עם מאיצים, עם אקסלרטורים, עם אינקובטורים.
אתם השקעתם בחברה ישראלית?
יש לנו השקעות בחברות ישראליות שאנחנו עושים עוד דרך הביזנס שלנו שנקרא בנקאות לחברות הייטק, שנקרא פועלים הייטק. שם יש לנו את היכולת להעביר דרך fund to fund vehicles. אנחנו נותנים השקעות לא באופן ישיר, באופן... כן, אנחנו משקיעים בקרן שמשקיעה בחברה, ואנחנו שומרים על הדיאלוג הזה. זאת אומרת שמגיעה אלינו חברת סטארט-אפ. בכמה קרנות השקעתם בארץ? אני לא רוצה להיכנס לפרטים הנקודתיים האלה, אני יכול להגיד לך השקעה אסטרטגית שאנחנו עשינו אחת, כי גם כן היא יצאה לעיתונות, זו השקעה שלנו בוויולה פינטק.
כי זה קרן פינטק.
ויולה פינטק היא קרן פינטק, היא מנוהלת על ידי דני צידון, שם פרופסור דני צידון, יש לומר.
לשעבר בכיר בבנק אחר, שהוא לא בנק הפועלים.
אחד מהאושיות הכלכליות המרכזיות במדינת ישראל, אחד האנשים הנדירים שמשלבים הבנה עסקית, פיננסית, טכנולוגית, מקרו ומיקרו. לצידו יושב תומר שאחראי על כל הנושא הטכנולוגי, וביחד הם מהווים איזשהו מיקס מאוד ייחודי, והעבודה איתם היא מרתקת, גם מלמדת, גם אנחנו חולקים מידע איתם. אז הפינטק מבחינתנו, ומבחינתי באופן אישי, ואני זה שאחראי על היחידה הזאת בתוך החטיבה, והפינטק הוא א' זרוע אסטרטגית, בעצם שותפים טבעיים מאוד לבנק ולחדשנות שאנחנו עושים, ובגלל זה יש לנו גם מעבדת חדשנות. זאת אומרת, שיזם מגיע אליי ואומר לי, בדיוק היום הייתה לי פגישה עם שני יזמים, חבר'ה צעירים, אחד מהם משתחרר לפני חודש מחיל האוויר, השני השתחרר טיפה לפניו, יש להם רעיון שבמסגר, אין להם אפילו עדיין קוד מלא, אין להם פונקציונליות מלאה, יש להם מצגת עם רעיון מדליק. מדליק, קצת היה מבוזר, אבל דייקנו אותם טיפה. אמרנו להם, רוצו תעשו את השיעורי בית שלכם, אנחנו ממליצים לכם לפעול ככה וככה, תבואו אלינו, אם זה יעבוד, בואו נכניס אתכם למעבדה ונראה מה קורה מאחורי הקלעים. זו דוגמה קלאסית שבה אתה לוקח חלק פעיל במנטורינג של סטארט-אפ, ואם הוא יצא עם מוצר פיננסי מוצלח, ואני אוכל לעבוד בשיתוף פעולה איתו, רווח של כולם.
יש סיכוי שגם בנק הפועלים יקנה סטארט-אפ?
דיסקונט קנו.
נכון.
פייבוקס, נכון?
על הנייר, כן. אישית, אני חושב שקודם כל, בואו נחזק את את היכולות בתחום ההשקעות הישירות, אחר כך באופן אינטואיטיבי, תראה, אם אנחנו נראה סטארט-אפ ששווה לקנות אותו, הדיון הזה יכול להתרחש. זאת אומרת, גם ברמת ההנהלה והדירקטוריון, זה ללא ספק.
זה במנדט שלך? איפה זה נמצא?
אני רוצה להגיד שזה במנדט שלנו. אני אף פעם לא לוקח קרדיט אישי.
פועלים עד הסוף, הכל זה אנחנו.
היום, אם היינו מדברים על חדשנות שלפני 15 שנה או 20 שנה, אז באמת אנשים הובילו מוצרים ודברים כאלה, היה לך את האבירים על הסוס הלבן. היום אם אתה לא יודע לעבוד בצוות, אתה לא תוכל לזוז מילימטר. ואנחנו אימצנו את השיטה הזאת. תדע לך שאצלנו, למשל, אם תבואו לבקר אותנו בקומה שבה אנחנו פועלים, אין משרדים. אני יושב באופן ספייס עם כל הצוות שלי. יש לי את הלפטופ שלי, יש לי את הכיסא שלי, את השולחן עבודה שלי, אני מוקף בעובדים שלי. אין לי את המשרד, המזכירה שלי בכלל יושבת בקומה אחרת. אם רוצים איתי פגישה, רואים שאני פנוי, פשוט אנחנו הולכים ביחד לקפיטריה ושותים כוס קפה, ומדברים על מה שצריך לדבר. מפתח יכול לבוא ולדבר איתי, מנהל פיתוח יכול לבוא ולדבר איתי, מנהל מוצר יכול לעשות את זה, מנהל פרויקטים, זה לא משנה. כל מי שצריך לבוא ולדבר יכול לגשת, זה ארגון מאוד שטוח ופתוח, ובגלל זה ההצלחה היא הצלחה שלנו, היא לא הצלחה של בן אדם אחד. אני לא מכיר בן אדם אחד שמוציא מוצר באופן עצמאי לבד.
כמה קשה לך לגייס עובדים טובים לגוף של על פניו הוא בנק, הוא לא סטארט-אפ, הוא לא חברת הייטק מגניבה עם פסיליטיז כמו שיש היום?
אז דבר ראשון, אנחנו נראים כמו סטארט-אפ, תסתכל איך אני מגיע לעבודה, אני עכשיו דיברתי בכנס בינלאומי שמתנהל בארץ, הייתי על הבמה, דיברנו על בלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפיים.
עוד מדברים על זה?
מדברים על זה, כמובן שמדברים על זה. וואו. זה שוק חם ולוהט.
מה חם ולוהט? אבל חשבתי שנגמר הסיפור
כן,
של ה...
כל מי שהיה פה בכיסא הזה אמר שנגמר.
כמובן, אבל מצד שני, אתה הולך לכנס שמדבר על הדברים האלה, כולם שם הם קריפטו-אנתוזיאסט, וכמובן שליברה יצאה עם ההכרזה שלה, היא ראה את השוק לגמרי, סין הודיעה שתצא...
פייסבוק שיצאו עם ליברה.
כן, פייסבוק יצאו עם ליברה, נכון. סין, שהכריזה שתצא עם הטבע הקריפטוגרפי עוד השנה, בפרודקשן אצלם, טוענים שהם בשלבי ניסוי. וולס פארגו היום הודיעו שהם כבר בשלבי ניסוי של מטבע קריפטוגרפי משלהם.
כלומר, קריפטו לא מת.
קריפטו לא מת, הוא קיים בצורה, הוא התעורר לעוד סבב רק קצת יותר בשל ואחראי. עדיין אני לא חושב שכל העולם יהיה מוצף במטבעות קריפטו. צריך תהליך התבגרות ובשלות בתוך התחום הזה, אבל לשאלה שלך, למה...
כמה מזה זה סכם מהקריפטו הזה כרגע?
תלוי איפה אתה מסתכל, יש עדיין חלק לא קטן.
עדיין חלק לא קטן.
ב-ICOs ודברים כאלה, אם אתה לא יודע לקרוא את ה-white paper ולהבין בדיוק מה כתוב שם...
נראה שגם אתה יודע לקרוא את ה-white paper, מה... אפשר לכתוב שם מה שאתה רוצה.
אז אתה תבין שבאמת כותבים שם מה שאתה רוצה.
אוקיי, הבנתי.
אז לגבי גיוס, אם תבואו לקומה, הקומה נראית כמו משרדי גוגל, כמו משרדי פייסבוק, היא קומה פתוחה עם קפיטריה, עם כל התנאים והפסיליטיז שאתה יכול לדמיין. אצלי במעבדה בונים Neural Networks, בונים...
AI,
בונים רובוטים חכמים, פרויקטים על מציאות מדומה ומציאות רבודה, מדברים על דאטה ואנליטיקה, על מודלים של לימוד מכונה. כמעט כל דבר שהיום נמצא בקדמת הטכנולוגיה אנחנו נוגעים בו, ועכשיו יש לנו גם כן את האזורים שבהם מפתחים יכולים לשבת ולטפל או לגעת ממש בסביבות האלה, גם אם הם ענניות, גם אם חיצוניות, זה סביבות מנותקות שבהם האתגר הטכנולוגי שלך לא שונה מאתגר טכנולוגי שתקבל בכל מקום אחר. התרבות הארגונית באמת תומכת במתודה הזו של להעצים עובדים, ובסופו של דבר, אם תחשוב שמפתח מגיע לעבוד אצלי, או מנהל פרויקט טכנולוגי, והוא בא אל בנק הפועלים, והוא עובד איתנו, והוא עובד איתנו למשל על אפליקציית שוק ההון, ומחר יצא איזשהו פיצ'ר חדש באפליקציית שוק ההון, הוא הולך ואומר להורים שלו, תראו, זה מה שאתם משתמשים בו עכשיו, זה אני עשיתי.
אבל זה לא תרבות ארגונית של יפה מעבד, אומרת שזה, לא יודע.
אתם הרבה זמן לא ביקרתם אצלנו, אתם מוזמנים. תבואו ותראו.
דרך אגב, יפה מעבד עושה את זה לאנשים מסוג מסוים שרוצים את היציבות ואת ה...
תראה, אני... גם, דרך אגב, גם יפה מעבד, הסטריאוטיפית שאתה מתכוון אליה, אנשי הוועד ואנשים הוותיקים שנמצאים בבנק מביאים ערך מטורף לתוך תהליך החדשנות. תבין, אני הלכתי לדבר עם ליברה, ואחרי שדיברתי עם אנשי הטכנולוגיה, ודיברתי עם הרבה אנשים שמבינים בטכנולוגיה בתוך הבנק, ביקשתי באמת לפנות, אני לא קורא לזה יפה מעבד, כאילו בסטריאוטיפ, כן? הלכתי לאנשים שנמצאים בבנק 20 שנה ויותר. כאלה שהיו בסניפים לפני 15 ו-20 שנה, שמכירים...
הגרעין הקשה של ה...
אני רוצה את הפידבק מהאנשים שלא מדברים על תיאוריות, אלא באים עם הניסיון הרלוונטי, ויכולים לדבר איתי על איך אדם מתנהל עם כסף. זה ניסיון שהוא מאוד מאוד יקר ערך לעבודה גם בתחום החדשנות. כי אם אתה רוצה לשנות התנהגות, אתה חייב להיות מחובר לאוכלוסייה שאותה אתה משרת, והרבה מאוד מהאנשים שנמצאים בבנק הרבה מאוד שנים, מביאים את הערך הזה. לצערי, זה לא מתועד בכל מקום. כאילו, אין לך את הג'נרל לג'ר הפתוח שכל אחד תיעד את המחשבות שלו. כן. אתה מוצא שם פנינים, אתה מוצא שם רעיונות מבריקים לאיך להנגיש, הם חלק בלתי נפרד מתהליך החדשנות. עם שלא יודע את ההיסטוריה שלו, לא יוכל לכתוב גם את העתיד.
טוב, אז אביב, פעם הבא שאתה הולך לבנק, תראיין את הפקיד.
את הטלר.
את הטלר, הוא ייתן לך פנינים.
את הבנקאי, אני מבקש. כן. פקידים כבר אין בבנק מזמן, כולם בנקאים.
רגע, והקול שלך, עשית איתו פעם משהו?
יש לכם גיג לפרסומות?
בוא, הנה אתה, כן.
רוצים שאני אקריין לכם את הפתיח?
התחלת ככה, נכון? היה לך משהו בעבר?
שיחקנו בדברים האלה, שיחקנו. קצת רדיו אזורי, קצת עבודות סטודנטיאליות, כשאתה לומד בחיפה, אתה חייב...
מה, רדיו קניון המפרץ?
לא. הרדיו האזורי, אני לא הלכתי מעבר לרדיו האזורי.
יאללה, חבר'ה, נגמר לנו הזמן.
מה זאת אומרת? עוד לא דיברנו על הבלוקצ'יין, על הקריפטו, על...
תראה איך הזמן עובר שנהנים, כמו שאתה אמרת, לפני חצי שעה בדיוק.
לא דיברנו על יזמים, לא דיברנו על התהליך של פינטק בישראל, למה פינטק מעצמה, למה ישראל היא מעצמת פינטק.
תשאיר משהו לפודקאסטים הבאים.
יאללה, בכיף.
אוקיי. אז תודה רבה לך, חיים פינטו.
תודה לכם, חיים.
ה-CTO של בנק הפועלים, ולא נסיים בלי להגיד תודה, לנותן את החסות שלנו, שגם היא. ממש בעולמות האלה שאתה נמצא בקרן ההון סיכון גרופי לבן שעבר SGVC, קרן להשקעה בתחומי הפינטק, שבין החברות המצליחות שלה, טיפלתי, טריפ אקשנס, נקסט אינשורנס ועוד, אם אתם מחפשים קרן אמריקנית עם פינה חמה בלב ליזמים ישראלים, בגרופי לבן שעבר SGVC של דובי פרנסיס, מאוד מאוד ישמחו לדבר איתכם.
הפרק הזמין בכלכליסט, בספוטיפיי, בכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים. אחרי שאתם גורים להזין לפרק הזה, זה
יש לי.
נורא רוצה להדמיץ לפרק.
כן, אפרופו, מישהו מעולם הפינטק שגם התחיל ברדיו, דוקטור בועז ברק.
פרק מדהים.
מדהים. שווה מאוד לחפש אותו, בכיר בבנקאות השוויצרית, הישראלי הראשון שהגיע רחוק בעולם הזה.
ויש לו קול מדהים.
יש לו קול מדהים. וסיפורים מדהים. אז עד כאן.
יאללה, ביי.